רטוב. שנה שעברה עסקנו בפרשת תולדות, ביחסי יעקב ועשיו. עכשיו אני מבקש לעסוק ביחסים שבין יצחק לעשיו, ועשיו ליעקב, אבל ביתר פירוט בהווה אמינה הוא במסקנה של יצחק לגבי עשיו, בכל המהלך שמתרחש בדרך וביחסים הכפולים האלו שנרקמים בין ההורים, בין יצחק ורבקה לבין יעקב ועשיו. כולם זוכרים שבסופה של הפרשה מופיעה רבקה בתואר המיוחד היחידאי, עליו רש"י אומר, איני יודע מה בא זה ללמדנו, רבקה אם יעקב ועשיו. תואר מופלא מאוד, שבא כנראה לברר את החלק האישי שיש בתוך כל הפרשה הגדולה הזאת, שבה רבקה מבקרת את האחד על השני. והסיפור הזה בעצם מתחיל כבר בתחילת הדרך. התורה אומרת אותו מפורט, בתחילת הפרשה, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איתם יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד ותהיל, ורבקה אוהבת את יעקב. זהו הסדר. יצחק אוהב את עשיו, רבקה אוהבת את יעקב, ומזה הפרשה נמשכת. הרעיון מחייב הבנה, אבל כדי להבין בו קודם כל נתמקד בפסוק עצמו. נגיע עוד מעט לפסוק הראשון, אני רוצה לפתוח בשני. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב, מדוע? לא מופיע כלום בפסוק. ובכלל כל החלק הראשון מוזר. ומתי אבא אוהב את בנו כי? ויהב יצחק את עשיו מפני שם. גם בלי החלק השני של הפסוק, החלק הראשון הוא סבוך מאוד. אבל כאשר החלק השני מופיע, הרי שיש כאן אהבת אם לבנה, ואז השאלה היא, ומה עם עשיו לגבי רבקה? ואהבת אב מסיבה מסוימת לבנו השני. ננסה להבין את זה בהמשך. בפסוק הראשון הם מתוארים עם הגדילה. מעניין מה קרה עד הגדילה, איפה היו ההורים עד אז. אבל לזה לא ניכנס הפעם. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו, גם כאן ישנם שני אגפים בפסוק. שני תארים ניתנים לעשיו, ושני תארים ניתנים ליעקב. בואו נראה את ההקבלה ביניהם. איש יודע ציד מופיע מול איש שם, ואיש שדה מופיע מול יושב אוהלים. מול איש שם היה צריך להופיע ההפך מתם. זה אגב כנראה מה שמוביל את רש"י להגיד את המדרש, שרואה בציד לא פעולה טכנית רק, אלא שצד את הבריות, או איזשהו ציד רמאות, כי הוא חיפש את ההפך מתם. אבל פשוטו של מקרא הוא שהוא יודע ציד. ואם הופיע כאן העניין של הציד, הוא היה צריך להופיע כאיש ציד מול איש תם. גם אם אני עדיין אינני מבין מה העניין שהציד מבטא את תכונתו, אבל כנראה התורה רואה שהציד הוא מבטא את אופיו יותר מכל דבר. בניגוד למושג איש תם, התם זה לא מקצוע, הציד הוא מקצוע. תם זו תכונה. אז כנראה שהתורה רוצה להגיד שבציד ישנה תכונה מסוימת. פשוטו של מקרא הוא שהציד הוא באמת המקצוע. אז יודע הציד לא מקביל לתם. מקביל ליודע הציד זה יודע תום, או יודע להיות תמים. מקביל לתם הוא איש ציד. וזו תכונת הבסיס ששונה כנראה בין האחד לשני. זה עוד יותר בולט, יצחק לא אוהב את עשיו מפני שהוא יודע ציד, אלא מפני שציד בפיו. הפסוקים מאוד מדויקים, לא ברור לנו מה הם רוצים, אבל מאוד מדויקים. יצחק אוהב את עשיו לא כי הוא איש יודע ציד, אלא מפני שציד בפיו. אנחנו נחזור בעזרת השם לפני הפסוקים האלה. אני רוצה ללמוד אותם מתוך לימוד מסודר בפסוקים של הברכות. לפסוקים של הברכות מוקדמים שני פסוקים חשובים מאוד, פרשה בפני עצמה. ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח אישה את יהודית בת בעירי החיתי ואת בסמת בת אילון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. קשה לא לזכור את ההקבלה בין הפסוק הזה לפסוק של תחילת הפרשה, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, לא לאישה. אותה פתיחה כלפי חוץ, הכל אותו דבר, הכל יפה. הוא בן 40, הוא בן 40. אבל כמה טרחות טרח הסבא הזה אברהם אבינו, וכמה חיקיות חיכה עד שלא ייקח יצחק אישה מבנות הארץ כאלה. ואיך מופיע עשיו באותו מבנה, באותה צורה, הוא דומה ליצחק, יצחק אוהב אותו, הוא נראה כמו יצחק, הוא גם מתנהג מבנית כמוהו, אבל הכל הפוך. כלפי חוץ הכל יפה. איך אומרים חז"ל? שמותיהם נעים ומעשיהם כאורים. יהודית. כמה יהודי השם הזה. בסמת. ושתיהן מורת רוח ליצחק ולרבקה. וחשוב מאוד לזכור שזוהי הפתיחה לפרשת הברכות. הפסוק הבא זה ויהי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. כל מי שמנסה להבין כאילו יצחק לא בעניינים, לא תופס מה קורה, עשיו הצליח לצוד אותו בפי ולשאול אותו איך מאסרין את המלח וכו' וכו', הכל נכון, אבל כל מי שסובר שיצחק לא תופס מי זה עשיו, נקבל כאן את הקריאת תיגר נגד ההבנה הזאת. עשיו גורם מורת רוח ליצחק ולרבקה, לא לרבקה בלבד וגם לא לרבקה בראשונה, אלא קודם ליצחק. חז"ל אומרים פה אגב הערה מעניינת, מוזרה משהו. לא עלינו כשקורה אסון כזה ובן שאתה מצפה ממנו לכל כך הרבה נושא שתי נשים חיתיות בבית שלך. כאילו שעליהן אומרת רבקה בסוף הדרך עם יעקב, אם לוקח יעקב אישה מבנות הארץ כאלה מבנות חטא, למה לי חיים? קצתי בחיי. זאת כל תפיסת העולם, זאת כל המהות בבית. מזה היו בנויים הנישואים של אבא ואמא. פרשה שלמה הצריכו עלינו להסביר איך נוצרו הנישואים של הדור הקודם. האנטיתזה הכי גדולה נמצאת בבית. ויצחק מודע לזה, וחז"ל שואלים שאלה מוזרה, למי הייתה מורת רוח יותר גדולה? מאוד משונה. מי אתה אוהב יותר? למי הייתה מורת רוח גדולה יותר? ליצחק או לרבקה? שאלה היא מוזרה, לדעתי היא באה רק כדי לקעקע את הראייה כאילו יצחק מנותק, מופקע, לא מבין מה הולך, זקן, לוקחים אותו בסיבובים ומביאים ומכניסים. וחז"ל אומרים, לא דומה הייתה מורת הרוח של יצחק לזו של רבקה. רבקה כבר בהריונה ידעה עם מי יש לה עסק. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך יפרדו וכולי, ורב יעבוד צעיר. אבל יצחק כל הזמן חולם שהוא יצליח לעשות פה משהו אחר. על החלומות האלה נדבר מיד. ויצחק ישנה שאיפה חינוכית שאותה ננסה לברר עוד מעט כל הדרך. הוא לא אוהב את עשיו סתם ולא את יעקב. ורבקה לא אוהבת את יעקב סתם ולא את עשיו. אותה התכונה שאותה מפרשת רבקה כהוכחה למה שהיא ראתה בחזונה הנבואי, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך יפרדו ויתרוצצו הבנים בקרבה. כל המהלך בחיים מאמץ לה את החזון הנורא הזה שעליו היא שאלה, למה זה אנוכי? היא לא רוצה את זה, אבל היא יודעת שיש לה אחד עשיו ורק אחד יעקב. היא מבקשת להילחם בזה, היא מנסה לצאת אחרת, היא צועקת למה זה אנוכי, והיא מסיימת קצתי בחיי. זה הפתיחה אצל רבקה וזה הסיום בפסוקים. ככה אנחנו פוגשים אותה. סבל נורא, אבל היא מבינה שהיא נושאת משהו ברור בעולם. ליצחק ישנה מגמה חינוכית ברורה שנובעת מאיזשהו עומק פנימי שעוד מעט ננסה לברר, ולכן את אותה מציאות הוא מנתח בדיוק הפוך. הוא מבקש לקחת את אותה תכונת הציד ולפעול איתה בצורה נכונה. ולזה אגב גם הייתה הכוונה בהבדלים בין ויגדלו הנערים, נגיע לזה עוד מעט. אבל מורת הרוח של יצחק לא רק לא קטנה מזו של רבקה, קשה מזו של רבקה. כי רבקה מתכוננת כל חייה, מהורתה, עוד לפני לידתה, לפצצה הזאת שהיא תצטרך לקלוט, לעכל, לרגע שבו היא תצטרך חלילה לומר לאחד מילדיה, למה אשכל גם שניכם יום אחד? היא נושאת את זה ברחמה, בקרבה, יצחק לא. ולכן מורת הרוח של יצחק קשה הרבה יותר, אבל היא ודאי קיימת, קיימת כל הזמן. ששתי הנשים החיתיות האלו מסתובבות בבית אצל יצחק ורבקה, רק על הבסיס הזה מופיעות הברכות. ויהי כי זקן יצחק, פסוק א', יש סך הכל רווח קטן בין פסוק א' לפסוקים הקודמים, אבל על פי החשבון זה 23 שנה. 23 שנים, בין 40 עשיו כשהוא לוקח את הנשים, בין 63 כשהוא מקבל את הברכות. 23 שנה כפול חודשים וימים ושעות, בבית של יצחק ורבקה, מסתובב בן אחד עם שתי נשים חיתיות. יצחק מודע לחלוטין. ויקרא את עשיו בנו הגדול. ויאמר אליו בני ויאמר הנה. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ואתה, צנח אליך תלייך וקשתך וצה השדה וצוד הליצי ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואוכל לה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו. מעניין, בפסוק א' כתוב, ויהי כי זקן יצחק ויקרא את עשיו בנו הגדול. בפסוק ה' ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו. לא הגדול, לא בנה? לא מספיק סתם עשיו? עכשיו מחדשים לנו שהוא בנו? הוא אגב נשים לב בתוך הפרק איך היחוסים המשפחתיים כל הזמן מודגשים. רבקה שומעת ודבר יצחק אל עשיו בנו הגדול, וילך עשיו השדה לצוד ציד להביא. אבא שלח אותו לצוד ציד. הוא הולך לצוד ציד להביא. מילה מיותרת. נגיע לזה עוד מעט. ורבקה אמרה אל יעקב בנה, כמה מתח יש בבית הזה. עשיו הוא בנו, יעקב הוא בנה, אבל לא הקטן במקביל לפסוק א'. ורבקה אמרה אל יעקב בנה למור, הרבה מתח, אבל איך קורה בהמשך? הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך למור. זה אחיך. אם אתה שוכח את זה לרגע אחד, אתה לא בסדר. אביך דיבר אל אחיך. יעקב בנה, עשיו בנו. ומה היא שמעה? הביאה לי ציד, ועשה לי מטעמים ואוכלה, ואברכך לפני השם, לפני מותי. ברשותכם נחזור רגע לפסוקים שבהם יצחק דיבר, הרי הם לא רחוקים, זה סך הכל לפני שלושה פסוקים. רבקה שומעת דברים שאף פעם לא נאמרו. זה אגב לא חדש אצל רבקה. היא גם תשמע את עשיו מתנחם בליבו לאמור, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. שנייה מיוחדת. יש רק לאמא כמו רבקה. היא שמעה את עשיו. עשיו לא הוציא מילה, הוא לא דיבר עם אף אחד, הוא התנחם אל ליבו. אבל היא שמעה. היא שמעה פה משהו מאוד מעניין. שמעתי את אביך מדבר אבי על יצייד ועשה לי מטעמים ואוכל ואברכך לפני השם לפני מותי. האם המילים לפני השם, האם בכלל שם השם מופיע פעם אחת בשיחה בין יצחק לעשיו? זה דבר מרתק, ועוד מעט נשווה את השיחות. הוא קורא לו, אומר לו, סנח אליך תלייך, קשתך תהשדה וצוד על יצייד ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. שם השם לא הוזכר פה אפילו לא בטעות. אבל היא שמעה משהו אחר לגמרי. לפני שנתקדם, אנחנו נתקדם מיד בהמשך. מה זה כל חיפוש המטעמים הזה? אם מסכמים בעצם את המילים, מה בעצם מבקש יצחק מעשיו? הוא עוסק המון המון באוכל. עשה לי מטעמים כאשר אהבתי, אביה לי ציד, אוכלה, ועבור תברכך, תברך. צא השדה, תלייך, קשתך, חרבך. מה כל נושא הציד כל כך קשור לברכה? וכדאי לזכור, הוא אוהב אותו כי ציד בפיו. קשה מאוד להסתפק בפירוש שמציע רבינו בחיי, שגם פרשנים מתקפים בו. ועשה לי מטעמים, הוא אומר פירוש יפה, אבל קשה להסתפק בו. אין כוונת יצחק בשאלת המטעמים בתענוג הגוף וחוש הטעם. הוא הרי שואל את השאלה שלנו. מה, זה מה שמעניין את יצחק עכשיו עם הברכות, אבי, שנאכל טוב? ואחרי שנאכל טוב, אנחנו נוכל גם לדבר קצת. אלא כדי שתהיה נפשו שמחה ומתענגה, כי בהתחזק כוחות הגוף יתעוררו כוחות הנפש. ומתוך שמחת הנפש תחול עליו רוח הקודש. בסדר, זה קורה, והיא כנגן המנגן ותהי עליו רוח השם. זה קצת יותר רוח מנשמע מלך לשדה ותביא הרבה אוכל ונעשה פה שמח. זה נשמע אחרת. זה כל כך הרבה מוטרדים מזה, וכדי שיעקב יצליח לעשות את זה, אז הוא צריך להביא מקביל. וחז"ל מבררים ואומרים דבר מדהים, ששני גדיי עיזים יש להם טעם כמו של צבי, לגדי ולצבי יהיה אותו בשר, כן בשר זה, לא בשר זה. הנושא של הבשר ושל האוכל תופס מאוד 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 מקום פה. לא נראה רק איזשהו מנוף, איזשהו טריגר, כדי שתחול רוח הקודש ואפשר יהיה לברך. ואם כדי שתחול רוח הקודש, אז אולי באמת יבקש איזשהו מנגן שינגן משהו, כמו שקרה לאלישע, כמו שביקש שאול אצל דוד. ומה היא שומעת לפני השם שהוא בכלל לא אמר? נחזור לזה מיד עוד כמה פסוקים, ואז נחזור לכל. ועתב לי, שמה בקולי לאשר אני מצווה אותך. זה אגב ביטוי נדיר. אדם מצווה אדם. זה אמא. אבל לא אומרת לך, לא מבקשת ממך, מצווה אותך. זו סנקציה שכדאי להשתמש בה כשאין ברירה אחרת. אנחנו מכירים את ויצב השם אלוקים על האדם. רבקה מצווה את בנה, כנראה שלבד הוא לא היה עושה את זה בלי הציווי. לך נא אל אסון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, וביתה לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש צעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי והייתי ועיניו כמצעצע, וביתי עלי קללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו, בזה כבר עסקנו פעם, עליי קללתך בני, אך שמע בקולי ולך קח לי. זה הפסוק אולי הקשה ביותר שיש פה. זה באמת מאוד מנחם שאת חלילה תקולל. עליי קללתך בני, זה כמעט נשמע סלנג כזה, זה עליי. מה פשוט? אני חושב שכל העסק לא יצליח. זו טענה הגיונית, תתמודדי איתה בהיגיון. כל העסק פה הוא לא הגיוני, אני לא אומרת לך, אני מצווה אותך. ואל תשאל שאלות, כי כללות זה עניין שלי. אבל יש כאן טענה טכנית, את אומרת שצריך לקבל את הברכה. אני לא נכנס בכלל לשאלה מה ערכה של ברכה גנובה. לא נכנס לשאלה, נניח שיש עניין לזה. אז את מצווה אותי, ואני שואל שאלה הגיונית, ואם זה לא יצליח, מותר לקחת תרחיש כזה. לפני שיוצאים לפעילות צריך גם לדעת שיכול להיות שזה לא ילך. אז הפתרון הוא עליי קללתך בני. וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, לא בנו, בנה הגדול החמודו, ותלבש את יעקב בנה הקטן, הוא כן הקטן, ועשיו הוא הגדול, לא הבכור, אבל הגדול. ואת אורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. אנחנו נמשיך מיד הלאה. יצחק קורא לעשיו, והוא אומר לו לצאת לשדה ולצוד ציד. זאת התכונה שחיברה בין עשיו ליצחק. אסור לשכוח, יצחק עצמו הוא איש השדה הראשון, לא עשיו. יצחק עצמו הוא איש השדה שיוצא לצוח בשדה, שזורע בשדה גם בשנת בצורת מאה שערים מוצא, שעניינו באדמה ייחודי יותר מאשר עניינם של כל האבות. הוא איש שדה. הפגישה בין רבקה לבינו הייתה כשהוא יצא לשדה. את אותה הפעולה של לצאת לשדה הוא מבקש עכשיו מעשיו. הוא יצא לשדה לסוח. שם הוא פגש את רבקה כל כך בניגוד למציאות העשיוית. איש הציד, שאף פעם לא שימש אצלו השדה למשהו רוחני מדי. זה עשיו שבא מן השדה עייף ואמר, על עצי נינה מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי. זה עשיו שבא מן השדה עייף, בז את הבכורה, ויבז עשיו את הבכורה וחזר אל השדה. ויצחק איש השדה הגדול מבקש עכשיו ללמד את עשיו את מה שהוא רוצה כל החיים. אני אלמד אותך איך לוקחים את הציד, הולכים לשדה ומרוממים את הציד למדרגה אחרת לגמרי. אפשר לצוד ציד שיהווה השראה רוחנית לברכה לפני השם. את זה אגב שמעה רבקה ולא אמר יצחק. יצחק המחנך הגדול יודע שהמילים האלו לא תופסות אצל עשיו. הוא לא אמר לו ואברכך לפני השם לפני מותי. אבל רבקה יודעת מה הוא מתכוון. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו הגדול. זה לא עניין טכני, ורבקה שמעה מה שדיבר יצחק. רבקה שומעת מה שבעצם מדבר יצחק. אתה תצא לשדה, ואני הרי רוצה עוד מעט להריח ריח. והריח הזה יקרא ריח בני כריח שדה אשר בירחו השם. זאת ההשראה הרוחנית שאני צריך לברכה. מיד שיצחק יריח את זה, כשהוא לא יודע את מי הוא מריח בכלל, הוא יפרוץ בברכה וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש וכו'. הוא יודע בדיוק שעניינו של עשיו זה ציד, שדה, הוא קשור לציד, והוא רוצה לאדם את זה, הוא רוצה לרומם את זה. זו הרי כל הבעיה של עשיו. הוא לא איש שדה, הוא מכור לשדה. יעקב הוא איש סתם. עשיו הוא לא איש ציד, הוא איש יודע ציד. המילה יודע במקרא מדברת על התחברות נפשית פנימית, על זיווג עם משהו. האדם ידע את חווה איתו. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. עשיו יודע ציד. בחור בן 15 בא הביתה ומבקש מאחיו נזיד הדשים ואומר לו, הנה אני הולך למות. מה למות? איזה למות? על מה אתה מדבר עכשיו? אבא שלך אומר את זה בגיל 120 ומשהו. ולמה זה לבחורה? על עצי נינה מן האדום האדום. על כן קרא שמו אדום. הוא מכור לשדה, הוא מכור לציד. ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד. אין לו בית. ויעקב תם, אבל לא מכור לתמימות. מי שמכיר טוב את יעקב יודע שכשהיה צריך לא להיות תמים, הוא ידע לעשות את זה טוב מאוד. הוא ידע יפה מאוד להיות לא כל כך תם. גם עם עשיו עצמו הוא ידע לעשות את זה. הוא נולד עם הפטנט איך לא נהיים תמימים. הוא עקב את אחיו כבר בהתחלה. הוא עשה את זה עם עשיו ועשה את זה עם לבן, עשה את זה כל פעם שהיה צריך. יש לו תכונה, אבל הוא שולט עליה. הוא לא מכור לה. לעשיו יש מקצוע, אבל הוא מכור לו. ויהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. יצחק מאמין שאפשר לשנות את זה. אפשר לרומם את זה. אפשר לעדן את התופעה הזו. ורבקה שיודעת שעקרונית זה נכון, אבל קורא הדורות מראש קבע שבמקרה הזה זה לא יעבוד. רבקה אוהבת את יעקב. היא לא חולקת על הניסיון של יצחק. עולמו הפנימי של יצחק כל כך קדוש, כל כך מרומם, כל כך טהור. זה יצחק שמהר המוריה הולך לבאר לחי רועי כדי לחזור ולהתחבר עם ישמעאל שגורש מהבית בגללו. זה יצחק שגדל ויודע היטב מה פירוש בית שבו ילד אחד מגורש מהשני. זה יצחק שיודע בדיוק איך לנסות להעלות את הניצוצות הכי 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 חבויים שישנם באיזשהו מקום, גם מהרחוק ביותר. זה יצחק שמגיע אל רבקה מבאר לחי רועי שבה נמצאים ישמעאל והגר, ואחרי שהוא מביא את הגר חזרה אל אברהם, וישב יצחק עם באר לחי רועי. זאת התכונה שלו. הוא מרומם את הכל. לכן הוא גם יכול לדעת את הנקודה הפנימית בארץ הזאת. עולה תמימה, אתה לא תרד מצרימה. שכון בארץ. הוא קשור תמיד לפנימיות. אז יש בצורת. אז יש רעב בארץ. אבל אם מאמינים אפשר לזרוק משהו והעסק יעבוד. זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. כספו וזהבו של אבימלך זה כל מה שהוא חוץ, שהוא חיצוני, מבהיק. זבל פרדותיו של יצחק זה פשוט הזבל שבו מזבלים את האדמה. וחכמים מספיק כדי להוציא פי מאה ממה שאפשר. זה הכל קשור לאותה תכונה של הבן הנעקד, שיודע להסתכל כל הזמן פנימה. הוא אגב צודק, כי לעתיד לבוא באמת עשיו ידע להוציא מעצמו את הדברים הנכונים. לעתיד לבוא כשיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו ושמה תהיה להשם המלוכה, אז באמת יתגלה מתוך עשיו כל האמת. ואלה הבעיות של יצחק, הוא לפעמים חי שם, לעתיד לבוא. הוא רואה פנימה. וכאן מתחיל כל הסיפור. הוא פונה לבן שלו ואומר לו בפסוק ג' שנה כלך תלייך וקשתך, אני רוצה לראות אותך כאיש צייד במיטב לבושו. אני רוצה לראות אותך עם כל הצייד שבך, אני רוצה לגעת בידיים של עשיו ולעשות מהם קול של יעקב. אבל בעשיו, לא ביעקב. ליעקב אני לא דואג. לא הזכרנו פעמים רבות. אסור להתבלבל. הברכה המתוכננת ליעקב ניתנת ליעקב לא בטעות. הברכה המתוכננת שנקראת ברכת אברהם, ויתן לך השם את ברכת אברהם לך ולזרעך אחריך, ניתנת בסוף הפרשה ליעקב שבורח לחרן. היא לא ניתנה ליעקב המחופש. היא לא הגיעה בטעות. אותה אף פעם לא תכנן יצחק לתת לעשיו. אבל את הברכה וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומסמני הארץ הוא תכנן לתת לעשיו. זה הגיוני. זה אגב גם הרבה יותר הגיוני ממה שנראה. מה קורה בהמשך? יצחק חייבת לצוות על יעקב את העניין. יעקב באמת לא רוצה את זה. לכו ליהודי שעד גיל 63 יושב בכולל ותגידו לו שהוא הולך לקבל ברכה של רוב דגן ותירוש וגביר לירחיך ו... מה הוא בדיוק יעשה עם זה? הוא לא יודע מה עושים בכלל עם כל העסק הזה. הוא באמת לא צריך את זה, הוא באמת לא יודע מה עושים עם זה. טוב לא כך. זה הורס את כל החיים. הוא לא בנוי על זה, הוא לא רוצה את זה. אני לא שואלת אותך, אני מצווה אותך. כל הסגנון הוא הפוך. עשיו יוצא במיטב מסורת הציידים השדה להביא איזה מין חיה גדולה, ויעקב יוצא עם בגדים חמודים אל החצר להביא שני גדיי עיזים קטנים. הוא מביא אותם למטבח, אלא אם זה המרחק המקסימלי. הוא מביא אותם והכל מסתדר. הוא באמת לא רוצה את כל הסיפור, לא מבין את הסיפור בכלל. את ברכת אברהם הוא יודע שהוא יקבל. אז שיתן יצחק לעשיו את העסק, וירומם באמת את עשיו, כי צייד בפיו. וכך זה מתחיל. כהשדה וצודה לצייד. אבל מה רבקה אומרת? רבקה שומעת ודבר יצחק וילך עשיו השדה לצוד צייד להביא. את הכל היא שומעת. היא גם שמעה אותו הולך לשדה לצוד צייד להביא. רש"י ידוע, רק לא שמים לב איפה הוא מופיע. רש"י במקורות 4 ו-5 אומר, יצחק אומר לעשיו את צודה לי צייד, מן ההזכר, לא מן הגזל, צודה לי. מה עושה עשיו? הוא יוצא לצוד צייד להביא. מה הוא להביא? אם לא ימצא, יביא. היום יש את זה בסלנג שוב, הביא לי. הוא יביא. הוא הולך לצוד, לא ימצא, יביא. אגב, והמפלי הוא, את זה יודעים ברש"י, אבל המפלי הוא, שאת זה גם שומעת רבקה. את זה לא מספר המספר המקראי בקודש. זאת ההבחנה האדירה הזאת של רבקה עמנו. היא שומעת ברגליים שלו למה הוא הולך. היא שומעת את הנתק בין מה שהאבא חולם למה שהילד יעשה. אתה אומר לו, תביא לי מן ההפקר ולא מן הגזול, ואני אלמד אותך איך מברכים ואברכך לפני השם. הוא לא שמע את זה. בכלל לא עבר את זה. אמרת לו לצוד צייד, בצד הראשון כבר שמעתי את הרגליים הולכות להביא צייד. להביא, לא לצוד. זאת אם יעקב ועשיו, אני יודעת בדיוק שהוא בני, אבל אני גם יודעת את זה. היא מצווה על יעקב את מה שהיא מצווה, ואומרת לו, עליי קללתך בני. נחזור לזה, אבל נמשיך בפסוקים, בפסוק י' ד'. וילך ויקח ויבא לאמו ותעש עמו מטמים כאשר היה אביו. כמה כל האווירה שונה, הרי עשיו כבר יצא לפני, היה פה גם עוד שיחה ככה חשובה. וילך ויקח ויבא. כשאברהם אבינו היה צריך להביא משהו לאורחים, ותרות. וירוץ לקראתם, ותמהר ככה עשתה רבקה. רבקה הזאת הייתה צריכה להביא מים. עשינו ככל לחכות שעה. שלוש דקות. ותמהר, ותאר כדה אל השוקת, ותאר מים, הכל... וילך, ויקח, ויבא, כמו באמת כהנניק בן 63. יהודי, באמת זה לא מה שמעניין אותו עכשיו. והוא עושה את זה כמו שהוא רגיל. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. אגב, לא שמים לב את זה כשקוראים בנה הגדול לאנשים בגיל מסוים כבר. בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידה ועל חלקת צווארה, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. ויבוא אל אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני, מי אתה בני? כדאי לשים טוב לב למשפט הזה, זה נשמע משפט מאוד פרוזאי שלא מחדש כלום. רבותיי, זאת השיחה הראשונה בהיסטוריה שמופיעה במקרא בין יצחק ליעקב. גם בין אברהם ליצחק הייתה רק שיחה אחת יחידה בהיסטוריה. זאת הייתה כל השיחה. ויאמר יצחק אל אברהם אביו בהר, ויומר אבי, ויומר הנני בני. זאת השיחה. האבות צריכים לשמוע את ההנני מההמשך. מי אתה בני? הנני, אבי. שיחה מאוד קצרה, מאוד אינפורמטיבית. וזה כל העולם כולו. אתה האב ואני הבן. איך כתוב שם בברכה אצל יוסף? ויפוזו ורואה ידיו, משם מידי אוויר יעקב, משם רואה אבן ישראל. כך נקרא יוסף אצל יעקב. אבן ישראל, אומר רש"י, אבן זה אב ובן. משם רואה אבן ישראל. זה המעבר. יאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך. זה לא יעזור, זה שקר. כל הקריאות היפות, הטובות, זה נשאר שקר. העומק של זה הוא, אני מקבל על עצמי גם את התפקיד של עשיו. זה שקר, כי אתה הצטוות לשקר. לזה אנחנו לא נכנסים הפעם, וזה עסקנו בפעם שעברה. אבל התוצאה של זה היא, אני מודע לכך שאני אצטרך לשמש גם בתפקיד הזה. לא לרצוני. וילך, ויקח, ויווה. הנני שלי, כולל כנראה גם את עשיו. עשיתי כאשר דיברת אליי, קומנה שבה ואוכלה מצידי בעבור תברכני נפשך, ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ועמוסך בני, אתה זה בני עשיו, אם לא. הזמן קצר, אני מגיע לסוף. ויאמר, אתה זה בני עשיו, ויאמר אני, ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצייד בני. עכשיו העיקר, למען תברכך נפשי. ויגש לו ויוכל ויבא לו יין ויש. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקה לי בני. ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו השם. זה מה שחיכיתי כל הזמן, אומר איתך. שאמא אמרה שאני שלחתי אותך כדי לברך אותך לפני השם, לפני מותי, לזה היא התכוונה. היא יודעת שכל ימיי רציתי להסביר לך איך מריח הציד אפשר להריח את ריח השדה אשר בירכו השם. איך דורשים כאן חז"ל? ראה ריח בני, אתה בני, מקור 8, לא חז"ל, דברי ספורנו. אתה בני, ראה והתבונן שזה הריח הוא כריח שדה שמלבד המציאות המספיק לו להיות מזון לאיזה בעל חיים, הוסיף עליו טובת הריח. הרי הריח לא נצרח לבעל החיים כשהוא אוכל. הריח הוא אותו חוש יותר רוחני משאר החושים. והריח הזה המהנה ומועיל לרוח החיוני והנפשי, זה מדרכי טובו אשר ברכו השם. תלמד איך את השדה הזאת שאתה מכור לה אפשר להפוך לשדה אשר ברכו השם. את זה ניסה יצחק ללמד כל ימיו את עשיו. ולא שם לב שבעל כורחו לימד את זה את יעקב. ומרגע שיעקב לומד את זה, זה הופך להיות תפקידו של יעקב. תפקידו של יעקב הוא לחבר את הדברים האלה יחד. עשיו, איש יודע ציד, שמנסים לרומם אותו להיות מה שיצחק חושב שאפשר לעשות לו. רבקה אומנם מנצחת כאן מפני שהעולם הזה הוא כזה שבו עשיו ויעקב משמשים בשני תפקידים הפוכים. אבל יצחק מלמד את העיקרון הגדול, וזה עיקר הדברים אחרים. את העיקרון הקשה לדעת למצוא את הנקודה הפנימית, גם כאשר כלפי חוץ נראה שאין מה לעשות. רק דבר השם, רק איזושהי גזירת הכתוב, רק איזושהי נבואה, כפי שאונקלוס מתרגם במקור ששת, עליי כללתך במי, ואמרת לימי, עליי התאמר בנבואה, בלא ייתון לבטיה הלך ברי. רק איזו נבואה מיוחדת כזאת, שקבעה שיעקב צריך לקפל את הכל בתוכו, היא זו שמונעת את האפשרות מעשיו לקיים את זה בעולם הזה. אבל מה שכן עבר בברכה מיצחק הוא הידיעה העיקרית ליעקב שהוא צריך לקפל את שני הדברים. מרגע זה ואילך עם ישראל יעבור תהליך שיוכל להתרחש בשתי צורות. או שביעקב עצמו יתקפל גם יעקב וגם עשיו, או שיעקב יצטרך את עשיו הפנימי, היהודי, שהתענוג של להיות יושב אוהלים נטו נפסק. הוא חייב להיות גם זה שמטפל בכל מה שקשור לשדה ולציד. היו תקופות בעם ישראל שהדברים אוחדו באדם אחד, נדירות מאוד, יעקב אבינו. היה עוד אדם אחד שחשבו שהדברים אוחדו אצלו, והם אוחדו אצלו, אבל בהמשך הם התפרקו, דוד המלך. כששמואל רואה את דוד המלך, אותו הוא הולך למשוח, הוא רואה אותו וכתוב עליו בפסוק שהוא אדמוני עם יפה עיניים. ביטוי נפלא, כמו וישב יצחק עם באר לחי רואי. הוא אדמוני, כלומר תכונתו, עניינו, צבעו, אדמוני עם יפה עיניים, לא ויפה עיניים. חז"ל דורשים אצלנו בפרשה במדרש רבה, אמר רבי אבא בר כהנא, אדמוני כאילו שופך דמים. כך הוא נראה. הוא יודע לעשות מלחמות. וכיוון שראה שמואל את דוד אדמוני, בכתיב היסלח ויביאהו והוא אדמוני, נתיירה. ואמר, אף זה שופך דמים כעשיו. הוא ראה את עשיו מולו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם יפה עיניים, עשיו מדעת עצמו הוא הורג, אבל זה מדעת סנהדרין הורג. אם יפה עיניים פירושו עם עיני העדה, עם העיניים. אדמוני, אם יפה עיניים. פעמים נדירות מאוד אוחדו שני הדברים ביחד. ברוב ההיסטוריה היהודית הדברים פוצלו לשני חלקים ויצרו מתיחויות גדולות מאוד בין מי שעסקו בשדה ובציד למי שעסקו בתום ובאוהל. יוסף היה זה שאמור לעסוק בכל הצד הלאומי, הבינלאומי. הוא היה המשביר לכל ארץ מצרים. הוא היה זה שיוצא למצרים מיד אחראי על משק בית יוסף, בית פוטיפר, סליחה, עובר להיות אחראי על משק בית פרעה, מנהל את הכלכלה העולמית, ובסופו של דבר מתברר ששלוח למצרים כדי לנהל את הכלכלה הישראלית, כדי שהעם הזה יוכל להמשיך להיות קיים. את יהודה לעומת יוסף שולח יעקב להורות לפניו גושמה. יהודה אחראי על הסטיבל בגושמה. יהודה אחראי להתקין בית תלמוד בגושמה, להורות. יהודה אחראי על החלק היהודי הפנימי. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו. יהודה שייך לקדושה הזאת. המתיחות הזאת תימשך כל ההיסטוריה. והיא תימשך בין המלכים לבית יוסף ולבית דוד. ובמתיחות הזאת תהיה כל הזמן השאלה, האם נדע להבין את מה ששמואל לרגע אחד לא הבין? שיפי העיניים שלנו צריכים את האדמוני, והאדמוני את יפי העיניים. כיוון שראה שהוא אדמוני נתיירה, ואמר אף זה שופך דמים כעשיו. האדמונים מפחידים את משיחי השם כמו שמואל. אבל שום דבר לא יעזור עד שידעו שהאדמוני הולך עם יפי העיניים. זו יכולה להיות מלחמת עד. אבל זה לא יתקיים בלי ששניהם ייפגשו ביחד. איך אומרת שם אותה גמרא מפורסמת, שהזכרנו יותר מפעם בהקשרים אחרים? הקדוש ברוך הוא תופס אותו, את ירובעם בן נבט בבגדו. זה ירובעם בן נבט האדמוני. זה ירובעם בן נבט שהיה אצל שלמה בבית, בתור האחראי על סבל בית יוסף, ואיש הכלכלה, האוצר, המסביר, ונפרד מבית דוד ומקים את ממלכת ישראל. וכשהוא הולך ומקים את ממלכת ישראל, הוא מוביל לאן שהוא מוביל, וחייבים לתפוס מה שהולך לקרות. מי שאחראי על העניין הלאומי, אחראי לא על העניין הלאומי כפי שאנחנו רגילים להבין אותו, וזה אני אומר לפני הדברים הבאים ולהקשר של היום בהם. העניין הלאומי אצלנו נתפס כעניין הלאומי בניגוד ללאומים אחרים. העניין הלאומי פירושו הדבר הבא, שני הדברים האלו יחד, האדמוני ויפי העיניים, אומרים שעם ישראל הוא עם, הוא לא כמו כל עם אחר, אבל הוא עם. זאת אומרת שקודם כל הוא כן כמו כל עם אחר, ועכשיו יש בו את הנקודה הפנימית שלו. לצורך היותו עם, הוא חייב קודם כל את כל העשייה העממית. זה כולל הרבה מאוד דברים ששייכים למצב הבינלאומי. זה כולל הרבה מאוד עשיות שבהם אתה נראה עם ככל העמים. זה כולל הרבה עשיות שנראות טכניות, כלכליות, אסטרטגיות, מדיניות, בינלאומיות. אפרים, כך אומר הנביא הושע, אפרים בעמים הוא יתבולל. ההתבוללות הייתה נחלתם של בני יוסף ואפרים הרבה לפני שהיא הייתה נחלתם של בני יהודה בירושלים. אלה היו סביב המקדש. רבו בפנים. אלה האסון שלהם היה שהם היו בעמים. ואתה מה לך לדרך אשור? ומה לך לדרך מצרים? אלה התלונות של הנביאים כל הזמן על מלכי ישראל. כשיהודה מתחיל להיות דומה לישראל, אז נאמר לו, כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט ומסוסת רצין, ובן רמליהו. בן רמליהו הוא פקח בן רמליהו, הוא מלך ישראל. רצין הוא מלך ארם.
כשהעם בירושלים פתאום מדבר דיבורים ששייכים לפוליטיקה עולמית, חיצונית, והנביא ישעיה חושש שהוא הולך להתבולל, הוא אומר, אתם דומים פתאום לקשרים בין רמליהו לבין הדד. והסכנה הזאת היא גדולה, וכמעט שבסכנה הזאת נופל יוסף, ואלמלא מתגלה דמות דיוקנו של אביו ליוסף בשנייה הנכונה, אז יוסף כבר היה מתבולל עם אשת פוטיפר. והסכנה הזאת מפחידה מאוד את האחים האחרים. אבל הידיעה הברורה שזה חייב להיות יחד. שאנוכי עשיו בחוריך תחילתו שקר, אבל סופו אמת גדולה. כך העולם הזה בנוי, שיש בי את עשיו ויש בי את יעקב. עד שיבואו ימים שיעלו מושיעים בהר ציון והכל יהיה מצורה אחרת של ביתי בית תפילה יקרה. המתח שיש בין שתי התפיסות האלה מופיע אצל הרב קוק במאמר גדול, קמו על פה אולי כמה פעמים את קיומו, נדמה לי שהוא ידוע לרבים, ונדמה לי שאם כוחו היה יפה לזמן שבו הוא נכתב, תפרי סמך דלד, יותר מ-90 שנה, כוחו היום ובשעות האלה הופך להיות גדול וקשה ומחייב פי 77. נראה את הדברים מבפנים, עיקרם של הדברים הוא בפסקה האחרונה. והנה גם אחרי הפירוד, הפירוד בין מה שהרב קוק קורא שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח בן יוסף שתפקידו יהיה להמשיך את יוסף ולרומם את הגוף, את הצד הלאומי, את הצד הבינלאומי, את ההכרה הבינלאומית כעם, ומשיח בן דוד שתפקידו יהיה להיות זה שמוביל את הכל ברמה הרוחנית. שכחנו לסיים את אותה גמרא בסנהדרין, כשהוא פונה אל בן נבט ותופס אותו בבגדו ואומר לו, בוא ואני ואתה נטייל, הקדוש ברוך הוא פונה אל בן נבט, אל ירובעם, ואומר לו, בוא ואני ואתה ובן ישי נטייל יחד בגן עדן, נאחד את המשיחים. ובן נבט שואל אותו את השאלה המפורסמת, מי בראש? והשאלה הזאת אומרת את הכל. מי בראש פירושו, מי באמת מוביל? העם ככל העמים, או עם בעל זכויות לא פחות מכל העמים, אבל אז העם המיוחד שיש לו גם את הכוח להיות עם? מי בראש? מה מוביל? אמר לו הקדוש ברוך הוא לבן נבט, בן ישי בראש. אין ברירה, יש מתח, אני יודע, אבל מוכרחים שבן ישי יוביל. אי אפשר להתקפל ולוותר על הבן ישייות. אין טעם לכל העסק אם בן ישי לא מוביל. אמר לו, יהכי לא בעיד. אני לא משתתף בטיול. חכה עם זה עוד 3,000 שנה. והנה גם אחרי הפירוד, אם היו על כל פנים, אומר הרב קוק, מתאחדים לדעת, שכל אחד יסגל לו את נטייתו הפרטית, ואני אהיה באמת בן דוד, ואתה תהיה באמת בן יוסף, אבל לפחות יקבלו זה מזה את הצדדים הטובים, ויהודה יקבל מאפריים את הדרכים והנטיות המוכשרות בו לשכלול האומה בתוקף חומריותה ואנושיותה הכללית, כעם כללי עם אנושות כללית כמו עם אחר. ואפרים יקבל מיהודה את הכוח העליון המיוחד לישראל בדרכי קדושה, הייתה יהודה לקודשו, מתורה ומידות קדושות, והכשרה לנבואה, ורוח הקודש למיוחדים לזה, אם את זה היו עושים לפחות, היה המחת הולך ומתרפא. אבל לא עושים את זה. ובאשר אי אפשר לעומתנו שתבוא לתעודתה הרומימה, ליסה בגאון עוז שם השם הנקרא עליה, כי אם בהסתלמה בתכלית ההכשר בשני חלקיה, הכללי חלק יוסף, הכללי במובן של עם בתוך כל האומות, והפרטי חלק יהודה, ובזה ייחודנו, מלכות בית דוד, שמחוזק כוחו הפרטי, כלומר המיוחד לנו, הספציפי לנו כיהודים, כוללו גם כן את הצד הכללי, אדמוני עם יפה עיניים, הנה מתנערים באומה כוחות לכל צד. וכמו שהכוחות המגדירות את הרוחניות, הם מכשירים למידת משיח בן דוד, שהתעודה התכליתית היא עיקרו ויסודו, הייעוד התכליתי, כי התכלית שלנו בסוף היא ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם, לא באנו כדי להיות עם ככל העמים, אבל לא מתוך שאנחנו לא מכירים בערך של העממות, של הלאומיות, של המציאות הלאומית כפשוטה. כי באמת מרכז החיים הוא ההתעלות הרוחנית, אלא שאי אפשר שתהיה הרוחניות מפותחת כראוי אם לא יהיו שלימים עם כל הקניינים החומריים הנדרשים לאומה שלימה ומסוכללת. כן, ההתנערות לבקש חוזק לאומי, חומרי, ויתר מכשירי החיים הכלליים הם הכשרת משיח בן יוסף. וכאן הרב קוק רואה את הדברים דווקא באופטימיות. כל אחד מושך את החלק שלו, וכך לאט לאט כל אחד מתחזק, אבל בסוף הדברים יצטרכו להתאחד. והנה, את הדברים האלה כותב הרב קוק, כפי שאמרתי, בתפרי סמך דלד עם מותו של הרצל. לי נדמה שלדברים האלה, בשנים האלו, בשעות האלו, במציאות של עכשיו, יש משמעות הרבה הרבה יותר מציאותית, אחרת. והנה, בתור עקבה דמשיח בן יוסף, עקבתא דמשיחא, יש עקבתא דמשיחא, שזה עקבות משיח, יש גם עקבתא דמשיחא בן יוסף. כלומר, מי שדואג לחלק הבינלאומי, הלאומי, מתגלה חזיון הציונות בדורנו. חזון שעוסק בצד של עם כעם, מדינה, רצון לזכות בין העמים, הליכה לחיפוש מנדט לבית יהודי, כמו כל הבתים. הנוטה לצד הכללי ביותר, ומצד חסרון הכשרתו, אין הכוחות מתאחדים להשכיל מעבר מזה איך שההכשר הכללי לישראל אינו כי אם בסיס ליסודו המיוחד. ועל כן צריך שתהיה ההנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת, להיות מוספת הרבה מהסגולה של יחידי הדור, צדיקים, חכמי תורה. אבל גם צריך מהצד השני, לעומת זה ההכרה שהחפץ לחוזקם של ישראל והתנערותם בתור אומה חיה עם כל צרכיה החומריים, צריך להבין שגם זה דבר נכון כשהוא מצטרף לכל התכונה הראויה. אבל מפני שכל זה חסר ואת כל זה לא יודעים לעשות, ואת ההבנה המסוטפת הזאת לא הצליחו להגיע אליה, הרי שכל אי ההצלחה הזאת גרמה עד כה שלא הצליחה במעשיה, עד שחסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות וריווחים שהלכו בדרך מסוכנה כזאת, עד שהמנהיג הראשי נפל חלל מעוצר רעה ויגון. על כן ראוי לנו לשים אל לב, להסתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה. שזה קורה אוטומטית, צועק מיד עץ יוסף בנבט שהוא רוצה להתנער מפני שאוכה שבן ישי מושך אותו בראש. הוא רוצה למשוך הלאה את החלק שלו שעדיין לא בא לידי ברור יחד עם בן ישי. את הידיעה הזאת שבסופו של דבר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, איך אומרים חז"ל, כל הסיפור הזה היה תחילתו בפציעה וסופו באונס וברצון. תחילתו בפציעה, אבל בהמשך זאת המציאות. והמציאות הזאת, שהיא לא מצליחה לבוא לידי ייחוד, ודווקא כאשר כל אחד מוביל את עצמו אולי טוב יותר מאי פעם, ונוצרים מתחים שאולי היה אפשר להקפיא אותם בצדדים הרבה זמן מסיבות כאלה או אחרות, ואז הם מתפרצים ומתלבים. ואז מעבר לכל הדברים של הרגע ושל העכשיו, כאשר בסופו של הדרך המסוכנה הזאת קורה מה שקורה מעוצר רעה ויגון, מה אז התפקיד? כותב הרב, ראוי לנו לשים אל לב להסתדל עם תיאת ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה, לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים המפעם בכלל באומה, אבל לדעת, ולדעת פירושו גם לדעת וגם לדעת להגיד, שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל. כי אם הכשר הגון, אמצעי, בסיס, כשיגודל על פי דרכו, וכשאינו מתנהל למטרת ההכנעה לצד הרוחני והשאיפה אליו, כשזה לא הולך להיות כנוע בסופו של דבר למגמה הרוחנית, הלא ערכו נחשב כערך מלכות אפרים. באותו פסוק שכתוב אפרים בעמים הוא יתבולל, כתוב אפרים הייתה כעוגה בלי הפוכה. הכל נפל מפני שעזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. ומצרים קראו, אשור הלכו. איחוד המשיחים הזה, כפי שהרב קוק קורא לו בהמשך המספד, שעליו מדבר הרב לפני כמעט 100 שנה, אולי זכה לעדנה עם כל המתיחויות ברמה הפרקטית. ובאיזשהו מקום למטה היה כל הזמן את מי שלא הכירו במגמה שהדברים צריכים באמת להתחבר. את מי שאמרו בקול גדול שיבוא הרגע ובו לא ייתנו שהבסיס הזה יהיה רק לבסיס להמשך הגדול של בן ישי ובן דוד שבאים מורכבים יחד על בן יוסף. הדרך שצריכה להיעשות אחרי מה שקורה היא לא להחזיר ניתוק, אלא להראות את הצורך העמוק באיחוד המשיחים. את הצורך האמיתי באיחודם של בן יוסף ובן דוד. בן יוסף שנופל גם מוריד את בן דוד מלהופיע במציאות. בן יוסף שלוחם לא מבין שבסופו של דבר הוא עצמו יהפוך להיות כעוגה בלי הפוכה. רק מי שיודע לקרוא את שני הדברים ביחד ולהבין שבאותו הרגע הגדול שבירך יצחק בעל כורחו את יעקב בברכה המשותפת לו ולעשיו, הוא טבע מבני יעקב לחבר את שני המשיחים גם כשזה לא כל כך נעים. רק מי שיודע לחבר את זה מאותו הרגע ידע גם להוביל בסוף על כל המציאויות האלו לימים שבהם דוד עבדי נשיא עליהם לעולם. ערב טוב.